אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. נמצא למצוא אותנו גם באתר כמובן, ובאפליקציה של כאן החינמית שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן רות דוד אמיר על ההפקה ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. שלום לכם ותודה. זו תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, איזה מין תקופה משונה. תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, למעשה התוכנית מה שכרוך תחזור רק ביום שלישי הבא, אחרי חג סוכות, כלומר בכל המועד סוכות אנחנו נחזור, לא אחרי כל החג. יום שלישי הבא. אז מה נעשה היום? היום נדבר עם גיל ססובר, הסופר ויורד הים שלנו, על עוד ספר שכדאי לא לשכוח ואולי לא זוכרים. הוא ידבר איתנו, זה באמת חשוב, את זה באמת חשוב לזכור. הזכות לעצלות של פולה פרג, ספר שבו הוא תוקף את אתוס העבודה הקפיטליסטי. הוא חושב שהעבודה היא עבדות שכל מטרתה להעשיר את העשירים ולאפשר את המשך שיעבודו של האדם. מסכימה עם זה? מה יעשה לה?
ברור. שלום. ברור.
כן?
מה זאת אומרת? אני מזדהה עם זה כל כך, שישר בא לי להתפטר.
זה נכון, זה ספר שגורם לך לרצות להיות פרוש. פול לפרג היה רופא, עיתונאי, מבקר ספרות, פעיל פוליטי סוציאליסטי, והוא גם היה החתן של קרל מרקס. היצירה הזאת שלו, הזכות לעצלות, פורסמה ב-1880, וזה אולי טקסט ככה טוב. לחשוב עליו ביום כיפור. לאן אתה הולך? מה אתה עושה עם החיים שלך? אולי עדיף להתעצל
שלך עכשיו. ושלך, בכלל.
מה זה?
כן, נכון.
אמרתי שלך?
שלך.
שלך.
מה אתה עושה עם החיים שלך?
החיים שלך.
כן.
שלך. לך.
כן, יובל.
עוד טקסט חשוב ליום כיפור. החיים מתחילים כאן, של יבסם אסגד, שזה ספר חדש שלו שיצא בהוצאת ידיעות ספרים, ובו הוא מנסה להסביר לנו איך נוצרו החיים, שאלה קטנה, משהו ככה שקל לענות עליו. גם היא מתאימה ליום כיפור, כן? מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? האם בכלל אפשר להסביר את היווצרות החיים, את כל הדבר הזה שקורה מסביבנו, בלי החלקיק האלוהי, בלי אלוהים? זה גם שאלות ליום כיפור.
נכון, אבל נתחיל עם ברכות לסופר דוב אלפון, שספרו לילה ארוך בפריז זכה בפרס מריאן למותחן הטוב ביותר בצרפת. הפרס הזה מוענק מזה 15 שנה לספר המתח הטוב ביותר שראה אור באותה שנה בצרפת. הוא נחשב למקדם מחירות מאוד חשוב בחנויות הספרים. בשנה שעברה למשל זכה הספר שלי ורק שלי, של הסופר האמריקאי גבריאל טלנט. הוא ראה אור בעברית גם הספר הזה, והוא כבר חצה בצרפת את רף 100,000 עותקים, כך שאנחנו מדברים פה על בוסט מטורף.
כן.
לספר הזה, לילה ארוך בפריז. אלפון קיבל את הפרס מידי שר החינוך לשעבר, פרנסואה ברו. תשמע, זה
חתיכת דבר.
חתיכת דבר. חבר השופטים הורכב ממבקרי הספרים בעיתונים לפיגארו, ליברסיון ורולינג סטון.
מדהים.
מצד אחד, וממנהלי חנויות ספרים עצמאיות במחוז הפירני מצד שני, והם כתבו בנימוקים שלהם להענקת הפרס, לילה ארוך בפריז, מתאפיין בכתיבה מקורית ורבת עוצמה, המשחקת עם הקודים המקובלים של הז'אנר עד פירוקם והרכבתם מחדש, והיוצרת הנאה רבה לקוראים, למרות החומרה של הנושאים שהוא מעלה.
אכן, זו הפעם הראשונה שספר ישראלי זוכה בפרס מריאן. הוא גם מועמז לפרס דאגר הבריטי, שהזוכה בו יוחז ב-24 באוקטובר בארוחת הערב השנתית של אגודת סופרי המתח הבריטים בלונדון. זה הספרו הראשון של העיתונאי דוב אלפון, הוא ראה אור בהוצאת כנרת זמורה בספטמבר 2016, הוא כיכב שבועות ארוכים בראש טבלאות רבי המחר בישראל, לפי דעתי הוא מדי פעם גם עדיין מבליח לשם, פה ושם, אולי זה יעזור לו גם כן לחזור לטבלאות רבי המחר בישראל. זכויות התרגום לספר נמכרו מאז ב-12 שפות.
אני רוצה להגיד לך שעד כמה שאני יודעת, פרס הדאגר הבריטי, אם אני זוכרת נכון, כן. מוענק באיזה מרתף.
מרתף.
והפרס הזה הוא ענק בתוך, הם עמדו בתוך, הם הוכרז בתוך קרון רחבל, תלוי בין שמיים לארץ.
אה, באמת?
כאילו, הם כתבו ספר מתח, האנשים האלה. אז
המתח. אז הלוקיישן
זה... בוא נבדוק את זה. שלום לדוב אלפון.
בונז'ור.
בונז'ור, דוב אלפון. האיש שלנו בפריז.
מזל טוב.
ברכות חמות.
תודה רבה.
אז רגע, תתאר לנו את הסיטואציה הזאת. אז באמת הייתם תלויים בין שמיים לארץ?
כן, הפרס מוענק בעיר פה, שהיא בירת הפירנאים, זה אנשים תאבי חיים ומלאי חוש הומור, כולם שם משחקים רגבי, ושעת הטקס נקבעה בהתאם ללוח משחקי הרגבי של המחוז. צריך היה, כן, בסוף שבוע, אז זה חייב היה להיות אחרי המשחק של הבוקר, אבל לפני המשחק של הערב, כדי שאכן ראש העיר יתרח לבוא, אחרת...
לא, יש סדרי עדיפויות, רק בלפני...
מה פתאום משחקים רגבי? זה לא משחק אמריקאי? אני לא מבינה.
לא, לא.
רגבי זה בריטי ואוסטרלי וכאלה, אמריקאים לא... אוקיי, סליחה. אמריקאים זה פוטבול.
רואים שלא ביליתם את סוף השבוע בערי הפירנאים, ומתארים לכם שהרגבי נולד בטולוז, וככה הם אומרים, לא בדקתי. אבל כן, הם באמת אנשים מלאי חוש הומור. אני קיבלתי לא רק צ'ק נאה, אלא גם סק, לא סקית, סק מלא בפואגרה, בעגבניות ממולאות, אני לא יודע בדיוק מה, יש לי פה קונצרבים, אני אקרא לכם, כל מיני, לא יודע, איזה לחי של משהו, אני לא, זה
בכל... אתה רציני? כאילו חלק מהפרס זה מעדנים מהמחוז?
כן. והשר חותם לך שהוא רוצה לשמוע ממך מה דעתך על הדליקטסים של הבארן, שזה המחוז שלהם.
רגע, וזה באמת קורה ברחבל? ברכבל?
כן, יש להם שם, כן, זה הרי הפירנאים, שזה לא האלפים, זה לא מאוד מאוד גבוה, אבל זה מספיק מפחיד בשבילי בכל אופן, בכל זאת ים תיכוני, ואתה עומד עם ארבעת המועמדים האחרים, שבכל זאת לידי אלכסנדרה לבשקוב טימבלי, זה איזה אמריקאית שהמקדמה על הספר הבא שלה זה 400 אלף דולר או דברים כאלה, כלומר זה לא אנשים קוטלי קנים, ועליתי על זה כסוג של חוויה, לא היה לי מוזר.
תגיד לי בבקשה שגם מצלמים את זה, שיש שם איזה מצלמה כזאת בתוך הקרון ומצלמת אתכם?
תשמע, זה צרפת, הם לא שמעו על דברים כאלה, אינטרנט, ניו מדיה, יוטיוב, אז אני לא בטוח.
אני רוצה לשאול אותך, דוב, אני שמתי לב, נגיד שמחלקים פרס ספיר בארץ, פה ושם, שמתי לב, שכשאתה לא זוכה בפרס, אנשים שלא זוכים לפעמים קמים והולכים.
כן, פה הם ביטלו את הבעיה הזאת.
זה לא יכול לקרות, אתה פשוט תלוי את הכלו.
זה נועל את זה לגמרי.
לא, ואם מישהו בכל זאת אומר, אני חייב לצאת בסערה, אז זה באמת איזה אקט מאוד דרמטי, לא כמו בפרס ספיר, שזה בעיקר פסון.
לא, הפחד שלי היה יותר שארבעת האחרים יזרקו אותי מהרחבל.
נכון, הוא זכה וזרקו אותו.
בכל זאת זה, אבל הם כולם התנהגו באבירות, וממש ברכו אותי, והיה מאוד שמח, באמת. אני פעם ראשונה אבא שלי בפירנאים, אני חייב לומר, והתרשמתי שיש להם שם שמחת חיים שאזורים אחרים לא מכירים.
אוקיי, אני רושמת לעצמי לנסוע לשם.
הם הדביקו אותי, עובדה.
אני רוצה לשאול אותך, זה מאוד נדיר שסופר ישראלי, באמת, זוכה בפרס ועוד על מותחן, זה לא, לא יודעת.
זה קרה לבת יגור, שהיא זכתה בפרס שהיה אז מאוד חשוב. זה קרה לדרור משני שזכה בפרס לפואן, שזה של ההוצאה שבה הספר שלו יצא. אבל בשלושת הפרסים החשובים ביותר, שמריאן הוא אחד מהם, קדה פולאר, פסטיבל קוניאק ומריאן, זה עוד לא קרה. בין השאר, כי בדרך כלל הם יעדיפו או סופר צרפתי או סופר אירופי.
כן.
אז אנחנו קצת קורבנות מבחינה זו, של בכל זאת המרחק.
אולי הם רואים אותך כאחד משלהם כבר, אתה יודע, בכל זאת אתה קצת...
אני מאוד מקווה שלא, כי אז האנגלים לא ייתנו לי את הפרס בסוף החודש הבא.
יש איזה משמעות, תגיד, בדברים האלה? זאת אומרת, אם כבר זכית בפרס אחד, אז כבר זה משהו מתגלגל כזה?
אני לא יודע לענות, אני אדע לענות בעוד 4 חודשים, בטח כשאני אראה את ההשפעה של זה, אבל ההשפעה היא בעיקר על חנויות הספרים. הפרס הזה ספציפית, חלק מחבר השופטים באמת מורכב ממנהלי חנויות עצמאיות, ויש קולגיאליות רבה בענף הזה, אז אוטומטית הם מקדמים מאוד את הספר שזכה בפרס מריאן בכל חנויות הספרים העצמאיות בצרפת, ולכן יש לזה השפעה רבה על המחירות, כן, ישירה אפילו.
זה לא מפתיע אותך שהספר הזה מצליח בכל מיני מקומות? זאת אומרת, כשאני קראתי אותו, נכון שזה מתח וזה מאוד מעניין את המוסד, 8200, אבל הוא גם בעיניי מאוד ישראלי. אוריאנה, אבדי, הוא ישראלי הספר הזה.
לא רק שהוא מאוד ישראלי, אלא שחברה טובה ועורכת בחירה שלא אציין את שמה, לא בכנרת זמורה, דווקא בהוצאה אחרת, אמרה לי שהיא מצטערת רק על דבר אחד, שזה ספר עם דיאלוג ישראלים, שהיא יודעת מראש שזה אף פעם לא יתורגם לשום.
כנראה שאין חוקים בדברים האלה.
כן, כן, אז דניאלה זמיר המופלאה תרגמה את זה באמת בצורה, אני חושב, מבריקה. ואחר כך כריסטופר מקלאוז, העורך הבריטי האגדי בין ה-83 נדמה לי, עבר מילה מילה כדי להפוך את זה לאיזה אנגלית, ובעצם כל המתרגמים האחרים, כולל הבולגרי, מתרגמים מעברית ונשענים על האנגלים, כלומר זה איכשהו השפיע לטובה.
ותגיד, איך התגובות באופן כללי? תמיד הסתם מקבל המון תגובות עכשיו מהעולם. הספר כבר, הספר עושה דרך גדולה בשבועות, חודשים האחרונים, מתחילות להצטבר אולי תגובות. איך, מה אתה מקבל? מה אומרים לך על הספר ברחבי העולם?
אז זה בכל זאת מאוד לוקלי. למשל, מבחינת האיטלקים, שהספר ראה אור שם בחודש שעבר, והוא זוכה להצלחה, זה ספר בכלל על הפוליטיקה האיטלקית. כלומר, העניין של הלשכה וראש הממשלה ושחיתויות ויועצים
הם פוליטיים. הם מתחברים.
זה מתחברים לזה ממש בלבל הפוליטי. בצרפת, לעומת זאת, הם רואים איזה משהו מאוד אקזוטי, שהנה מספרים להם על איזה מריבות לשפת הים התיכון, זה זווית של ישראל, שהם לא רגילים בכלל לקרוא עוד אותה, כאילו הם רגילים לקרוא על הסכסוך הישראלי-פלסטיני,
כן.
בספר הזה אין אף פלסטיני, אז הם קוראים את זה פתאום כאיזה אקזוטיקה רחוקה שהם לא היו מודעים לה, והאנגלים זה בפירוש באמת, זה כמו... זה תמיד ככה, הם ממש בתוך העניין של המתח. זה קוראים, כאילו הייתי בעשרות חנויות ספרים ברחבי אנגליה, הספר היה ספר החודש של רשת ווטרסטונס, שהיא רשת חנויות הספרים הגדולה שם, ונפגשתי כאילו באמת פגישות רבות, לכן אני יכול לדבר על זה די בוודאות, שהם בתוך העלילה, לא עניין אותם העניין אם זה ישראל, אם זה, וכל השאלות זה היה... כאילו לנסות לתפוס, אז רגע, כשהוא הגיע ב-1043, הוא השאיר את הדלת פתוחה, אז אי אפשר היה שהחשוד השני, כל השאלות היו כאילו כתבתי אגת הקריסטי ב-1940,
זה נורא מעניין.
רצח על הנילוס.
זה נורא מעניין להסתובב בעולם ולגלות בעצם
על הגרמנים לא נדבר עכשיו, כי אני יכול באמת למלא שעה שלמה. אבל אם פעם תעשו משהו על ישראלים בגרמניה או בברלין ספציפית...
יש לך מה לתרום.
זה בכלל חוויה.
אבל זה בטח נורא מעניין לראות את... שבעצם כתבת כמה ספרים שונים, כולם מקבלים אותם אחרת.
בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, אולי אין צורך בה, אבל יש לך זמן לכתוב ספר המשך, או אולי לא צריך, אפשר לתרגם אותו. ואז זה המשכים בעצם.
אני כרגע אין לי זמן באמת בכלל, אבל בינואר הכל צפוי להירגע לזמן מה, ויהיה לי, אני מקווה, את השנה וחצי, שנתיים שידרשו לזה. כמובן, השאלה הגדולה שעלולה להפריע זה ארצות הברית, שהיא לא חלק מהעולם בכלל, כללי הפאבלישינג שם הם אחרים לחלוטין, וכל ההיערכות שם היא אחרת. הזכויות נרכשו לאמריקה על ידי ההוצאה העצמאית מאוד גדולה, פגסוס, ואם הם יחליטו להוציא את זה שנה הבאה, אז כמובן זה עוד פעם נסיעה.
תקשיב, אם זה מצליח בארצות הברית,
זה שווה אולי לתת לזה, לנסות.
זה כדאי לנסות.
מצד שני,
נקרה מזוודות.
איך בכלל, פחד לכתוב ספר נוסף עכשיו, של לעמוד בציפיות האלה?
מזה הוא יפחד כבר.
אין שום ציפיות, אני יודע מי, אני בכלל לא... וגם אני לא יודע אם אני רוצה פרס בארצות הברית, כי אני לא בטוח שהם נותנים פואגרה.
קבל המבורגר.
אתה התרגלת לזה כבר, אתה יכול להגיד להם, תשמעו, אני מוכן להגיש את הספר שלי לפרס, אבל אם אין פואגרה, אז תשכחו ממני.
בדיוק, מה הם יתנו לי? סניקרס, מרס וחטיפי שוקולד אחרים? לא יודע.
דוב אלפון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ברכות רבות על הספר, על הזכייה בפרס מריאן.
בהצלחה עם הדאגר.
בהצלחה עם
הדאגר.
להתראות. ביי ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו וכבר איתנו באולפן, הסופר ואיש הים, גיל ססובר. שלום גיל. אנחנו מדברים היום על הספר, הזכות לעצלות, של פול פארג, שראה אור בעברית בהוצאת נהר, בתרגום מצרפתית של תמר קפלנסקי. בבקשה, הזכות לעצלות, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מתחילים בקריאה?
נראה לי שעדיף, כן.
יאללה.
לא התכוננתי, חשבתי שאני אלה.
כל כך יפה הוא כותב.
לפארג, פול לפארג, הזכות לעצלות. בוא נתחיל בטקסט.
נתחיל בטקסט, מדובר על טקסט מ-1880, נגיד, למי שלא שמע שאמרנו את זה בהתחלה, וזה מתחיל כך. זה הפרק הראשון. טירוף מוזר אוחז במעמדות העובדים בארצות שהציביליזציה הקפיטליסטית מושלת בהן. השיגעון הזה מביא בעקבותיו פורענויות אישיות וחברתיות המענות זה דורות את האנושות הנחאה. הטירוף הזה הוא אהבת העמל, התשוקה החולנית לעבודה, מוגזמת עד כדי התשת כוחם וחיוניותם של הפרט וצאצאיו. במקום להתנגד לליקוי הנפשי הזה ולהוקיע אותו, הכמרים, הכלכלנים ומטיפי המוסר העלו על נס את העבודה ורוממו אותה למעמד של קדושה. בני אדם עיוורים ונבערים קיוו לעלות בתבונתם על אלוהיהם. בני אדם חלשים ונקלים רצו לטהר את הדבר שהאל ערר. אני, שאינני מתיימר להיות נוצרי, כלכלן ובעל מוסר, מבקש להביא את יכולת השיפוט שלהם למשפט לפני אלוהיהם. ואת הטפות המוסר הדתי, הכלכלי והחופשי שלהם, אני מבקש להביא למשפט שידון בתוצאותיה המבעיתות של העבודה בחברה הקפיטליסטית. העבודה היא סיבת כל התנוונות אינטלקטואלית. שורש כל עיוות גופני בחברה הקפיטליסטית. השבונה את הסוס הגזעי שגדוד משרתים הרבה ידיים מטפל בו בעורבותיו של רוטשילד, עם הבהמה הכבדה בחוות נורמנדי אשר חורשת את האדמה, סוחבת את הדשן ואוספת את התבועה. הביטונה בפרע האציל שהמיסיונרים של המסחר וסוחרי הדת טרם השחיתו בעזרת הנצרות, האגבת ודוגמת העבודה, והביטונה בעבדי המכונות האומללים שלנו.
אני חושב שמה שחמוד במה שהוא עושה זה שכאילו כל הזעם שלה הוא מופנה לפועלים בעצמם, כאילו לאנשים, לא לאליטות, לא לבעלי
איך אתם מעזים לעבוד?
לא כדאי לכם, זה לא עניין של איך אתם מעזים. בשביל מה?
הוא כותב שם אחר כך...
אתם יכולים לא לעבוד
פשוט. יש הסברים מאוד נרחבים על זה שבעצם מי שבוצרים את הענבים לעולם לא ישתו את יאנה בורדו, ומי שמכינים את סמלות המשי והכתיפה לעולם לא ילבשו אותם, וזה תמיד הולך כאילו למישהו אחר. ואחר כך הוא נותן הסבר מאוד מפורט על באיזשהו שלב שכוח הייצור יצליח לייצר כל כך הרבה שלא יהיו צרכנים. ואז פתאום, כמובן, תיוולד הגלובליזציה, ויחפשו את השווקים באפריקה, ויש קטע מקסים שפתאום כמה לוב חשובה, כאילו, וסודן, ו...
אז בוא נדבר עליו רגע, נגיד מי הוא היה. לפארג היה סופר, הוגה דעות.
הוא כותב, דם של שלושה גזעים מדוקאים זורם באורקאי, הוא בעצמו היה צאצא של נוצרי צרפתי, אינדיאני מג'מייקה, פליט מולטי מייטי ויהודי צרפתי, מה שמאוד מזכיר לי את האמירה של מוחמד עלי, שאומר, And I've been a slave for 400 years, זאת אומרת, כאילו, הוא לוקח את האישי והופך אותו לאיזה משהו קיבוצי, כמו כל כותב של מניפסט ראוי.
אני גם רוצה להגיד עליו, לי זה מאוד חשוב להגיד, שהוא היה נשוי לבת של קארל מרקס.
לבת השנייה, והם גם את חייהם הם סיימו בזה שהם, כן, הם הזריקו לעצמם ציאניד בהגיעם לזקנה כדי לא ליפול.
כן.
אז הוא נולד בקובה, בסנטיאגו דה קובה, ורק בגיל יותר מאוחר הוא עבר לצרפת. ומאוד יכול להיות ששם הוא ראה קצת איזה משהו שפתאום שהוא הגיע לאירופה נראה לו טיפה מעוות, באמת כל חדוות העבודה והעמל וכל הבוז לתשוקה ולאהבה ולמשתים. ונראה לי שלא במקרה גם על, על העטיפה של הספר נבחר ציור של גוגן, שכמו בציורים של קנן, דרך אגב, תמיד כאילו יש איזה גמל בזה, ואנשים לא עושים כלום.
כן. זה לא עולם מערבי בעצם, אז הם לא, הם חיים... כמו שאגב, אני חושבת שאנחנו בים תיכוניים היינו אמורים לחיות באיזשהו אופן.
אתה עדיין רואה ורסיות של הדבר הזה.
יש, הקרואטים ככה, היוונים ככה.
בדיוק, כמו היוונים יכולנו להיות. למה? אנחנו גם יש לנו ים תיכון.
הם יכולים לשרוף שם איזה משהו, כאילו, אם מישהו יפגע להם באיזה 2% בפנסיה, או יעביד אותם עוד איזה שעה, כאילו, נוספת ביום או משהו כזה.
והכל לאט, אתה מזמין במסעדה ביוון.
הכל מאוד מאוד רגוע.
הקטע הנחמד הוא שגם אתה כלקוח, לא מתעצבן כמו שנגיד היית מתעצבן פה.
לא, אתה לא סופר כזה 3:40 עד שמנה מגיעה.
בדיוק, אתה נכנס לדבר הזה.
אבל מצד שני צריך להגיד את הדבר מנגד, שכאילו היצרנות האירופאית והטיעוס, נכון שזה גבה מחירים איומים מכל מיני שכבות באוכלוסייה. מצד שני, זה מה שהביא את האנושות להישגיה האדירים וכו'.
קודם כל זה לא גבה, זה עדיין גובה.
עדיין גובה.
כאילו, הוא כל הזמן מדבר שהעבדות הנוראה ביותר היא לא איזה כליאה של ילדים באיזה מתקני תופת וכל מיני כאלה, אלא היא העבודה בשכר. זאת אומרת, הוא אומר שמה שקובל את האדם לנצח בעצם, זה העבודה בשכר, ומה שהוא עושה בעצם עם השכר, זה מחזיר אותו לבעלי הקפיטל, הקפיטליסטים, בעלי הון, בעצם זה שהוא נהיה איזה צרכן אינסופי, כאילו מין איזה, זה היה כמו עכבר שמסתובב באותו גלגל, ולעולם, לעולם לא יוכל לצאת. וזה בדיוק מה שקורה היום. זאת אומרת, אם היה לנו בזמנו את המאבק בין הקסלי לג'ורג' אורוול, ל-1984 מול עולם חדש מופלא, שזה לא נקרא.
כן.
אז כמובן שאקסלי ניצח. אנחנו לא צריכים משטרת מחשבות, להפך, אנחנו צריכים שיציפו אותנו בפרסומות ובכמה זה חשוב לנו, לא יודע,
אנחנו מרצוננו הולכים לזה.
כן, וכל מיני כאלה, ואנחנו כבר משעבדים את עצמנו, והוא ממש מזהיר אותנו מהדבר הזה.
והוא ממש מקדש את העצלות, הוא אומר שזה בעצם המקום הנשגב שבו צריכים להיות.
כן, הוא רק העצלות שלו היא זה כל מה שנעלה באדם, כן? זאת אומרת, כאילו, הוא לא אומר, תשב ותהיה חסר מס, הוא אומר, תתעסק בידידות ובפוליטיקה וביצירה ובמחשבה ובתודעה ובחברות ובכל הדברים שהם האנושי.
כמו הסוס הזה.
האנושי והיפה והנעלה. הזה,
כן, שמטפלים בו והוא יכול להיראות יפה ואסתטי.
כן, ועכשיו צריך גם להבין שכאילו בקונטקסט זה באמת תקופה שנולדו מכונות, ופתאום כאילו, כביכול הייתה המחשבה שאם תיוולד המכונה, אז הידיו של האדם יהיו מיותר. אז הבינו שעל כל מכונה פתאום צריך הרבה מאוד ידיים מסביב, ואז פתאום הבן אדם שהיה יוצא לחרוש את השדה איזה כמה שעות ביום, הוא פתאום כאילו צריך להגיע שעתיים לעבודה בכל דרך, ופתאום הוא נצטרך לאיזה 12 שעות, והמציאו את המנורה, והמציאו את הזה, ולא נהיה לזה סוף. מהדבר הזה הוא מזהיר. זה באמת, אני חושב שזה בדרום העבודה המאורגנת, ואיגודי עובדים וארגוני עובדים וכל הדברים האלה, שנולדו אחר כך. היום אנחנו פתאום 5 ימי עבודה בשבוע, נראה לנו דבר מאוד נורמלי, ופנסיה, ותנאים סוציאליים, וכל הדברים כאלה, שנולדו הרבה אחרי.
שכמובן גם, יש אנשים מלא עובדי קבלן, יש מלא אנשים שאין להם את זה.
כן.
אתה יודע.
רבים מדי וחלק מאיתנו.
כאילו, אתה יודע, עדיין אנשים עובדים לא כסחירים.
לא, לא, אין ספק שהטקסט
הזה... זה לא איזה דבר מובן מאליו. כולם סחירים והכל טוב, לא. העולם להפך הולך לאיזה מקום כזה, גם העולם המערבי של עובדי קבלן.
גם אם נרד ממדינות כמו סין ואינדונזיה ובנגלדש, שמייצרות את כל מה שהעולם המערבי צורך, כאילו בניגוד למה שהוא כותב פה שהיה הפוך, גם בעולם המערבי, זאת אומרת, האדם מדוכא, זאת אומרת, אין פה איזה...
הוא אומר שזה בכלל מנוגד לטבע, הוא לא הולך אפילו לפני העוולות, לפני המקום של העוול, הוא אומר, זה מנוגד לטבע שלנו, נקריא עוד קטע?
כן.
זה קטע שבו הוא מצטט את אפלטון, הוא אומר, הטבע, טען אפלטון באוטופיה החברתית שלו בתיאור המדינה, לדוגמה, הטבע לא יצר, לא סנדלר ולא נפח, עיסוקים כגון אלה פוגעים בכבוד העוסקים בהם, שכירים נקלים, עלובי נפש, חסרי שם, שמצבם הוא השולל מהם זכויות פוליטיות. באשר לסוחרים הרגילים לשקר ורמות, אותם לא יסבלו, אלא קרע הכרחי. אזרח שיתבזה בחנוונות יועמד למשפט. אם יורשה תיגזר עליו שנת מאסר אחת, בכל פעם שישוב לסורו יוכפל העונש. זה מה שאפלטון הציע. איך צריכה להיות המדינה הטבעית, התקינה? ואנחנו ממשיכים, הוא ממשיך וכותב. קסנופון כותב בספרו על משק הבית. האנשים שמתמסרים לעבודת כפיים, לעולם אינם מתקדמים למשרות ציבוריות. ובצדק רב, רובם סובלים ברמה זו או אחרת משינוי או מפגם גופני, היות שהם נידונים לישיבה במשך כל היום. וחלקם אף נאלץ לשאת את חום האש ללא הרף. הנפש מתקשה מאוד שלא להיפגע מכך. זה ודאי נכון, אנחנו עדיין רואים את זה, נגיד מאבק הקופאיות על היכולת לשבת או לא לעמוד, זה דברים שהם...
אנחנו נכנסים עכשיו לחורף לאותן תקופות שאנשים כאילו רואים את החושך ברגע שהם נכנסים למשרד ורואים את החושך שהם יוצאים, וכאילו מאבדים עוד יום ועוד יום, ופתאום קיפחו חיים שלמים.
לגמרי.
מסרו אותו מרצונם, שזה היופי.
כן, אבל רגע, אז בוא נשאל אותך, אבל הם צריכים להתפרנס.
אז הוא מדבר על יום עבודה של 3 שעות, והקריאה הגדולה שלו באמת זה על גמילה מצרכנות דבילית. זאת אומרת, הוא אומר, האדם צריך, לא יודע, משהו ללבוש ומשהו לאכול, וכאילו, לא יודע, סרט טוב, אבל כאילו...
אין צורך בכל השאר, אתה אומר.
הוא ממש מטיף לנראה לי ספרים ובירה, כאילו, זאת הדת שלו.
אבל בכל זאת, זה...
יד שנייה, אפשר גם מהספרייה, לא צריך לקנות.
אבל אי אפשר להכחיש שזו עמדה פריבילגית. הוא בטוח לא היה יכול לכתוב את זה מעמדה שבה, אתה יודע, שבה צריך לעבוד בשביל, לא בשביל...
אני לא חושב, הוא לא היה איזה בעל הון גדול, הוא היה אסיר, הוא היה נמלט, הוא היה בסך הכל מזכיר של מרקס, הוא היה די חסר קול, ואנגלס, כמו שהוא עזר למרקס, עזר גם לא.
זאת אומרת שזה עניין של החלטה באמת.
הוא היה אידיאולוג אמיתי, כאילו, מהפכן ונרדף וגולה, לא נאשים אותו באיזה, אתה יודע. אנגלס אולי, כן.
שהוא היה אשכנזי פריבילגי, רצית לומר?
אני לא רציתי להגיד, אני אמרתי פריבילג, עמדה פריבילגית, לא אמרתי אשכנזי, למה את מכניסה פנימה?
אוקיי, בוא נקרא עוד קטע.
נסיים עם הקטע האחרון?
כן, הוא נותן שם איזה חלק מהכביכול האוטופיה שלו.
האוטופיה שלו, הנה האוטופיה. בימי חגיגות העם הגדולות, במקום לבלוע אהבה כמו 15 באוגוסט ו-14 ביולי של שלטון הבורגנים, יבלו הקומוניסטים והקולקטיביסטים באכילה ושתייה כיד המלך ובמחולות הדור הבוקר. חברי האקדמיה לתורת המוסר והמדינה, הכמרים ארוכי או קצרי הגלימה של הכנסייה הכלכלית, הקתולית, הפרוטסטנטית, היהודית והפוזיטיביסטית, מפיצי התורה המלטוסיאנית והמוסר הנוצרי, האלטרואיסטי, העצמאי או המשועבד, כל אלה ילבשו צהוב. ויאולצו לחיות כסריסים מזי רעב ליד נשים שופעות ושולחנות, עמוסי בשר, פירות ופרחים, ולגבוע בצמה ליד חוויות יין מלאות עד גדותיהן. 4 פעמים בשנה, בהתחלף העונות, יכלאו אותם בגלגלים גדולים ככלבי קרקס ונברנים, ובמשך 10 שעות יהיה להם לטחון רוח. כזה יהיה גם עונשם של עורכי הדין, והמשפטנים, ועל זה נשאר רק להגיד אמן, לא?
אמן ואמן.
טוב, אז הזכות לעצלות, פול פארג, נער ספרים. המלצה ליום כיפור, אנשים.
ממש, ספר שראוי לא לשכוח.
גיל ססובר.
זה ספר שלדעתי כאילו ראוי שנקרא אותו כל שנה ושנה, כאילו אולי כל חודש וחודש, הוא קטנצ'יק, זה 50 עמודים מהטקסט.
אז תשאיר לי אותו, אני אקרא אותו בכיפור שוב. תודה רבה לך שהיית איתנו.
כאן תרבות, מה שכרוך. אלו ימים של חשבון נפש, הימים שאנחנו נמצאים בהם, מחשבה מעמיקה, מאיפה באנו, מה לתקן, לאן אנחנו הולכים, ומי מוביל אותנו לשם, שזה הכי חשוב, האם יש יד מכוונת שם למעלה, או שאנחנו לבד ביקום, מה מתאים מאשר ספר שמנסה לעמוד על הרגע המדויק בהיסטוריה של היקום, שבו חומר דומם הפך לחיים, שבריר השנייה שלפניו לא היו חיים, ואחריו פוף, היו. אז איך התחילו החיים ומה התכלית של הכל? האם יש לזה משמעות והאם יש חייזרים? מי האב הקדמון של כל היצורים והצמחים? נושאים קלי משקל כאלה מנסה הכותב והסופר המדעי יבסם מסגד לפניך עבורנו בספרו החדש החיים מתחילים כאן שיצא עכשיו בהוצאת ידיעות ספרים. שלום יבסם מסגד.
שלום, בוקר טוב.
אז איך נוצרו החיים בקטנה, במשפט אחד אם אפשר בבקשה?
כן ולא.
3 מילים, זה בסדר?
כן, 3 מילים.
3 זה טוב.
אין לנו מושג.
אז שיחה קצרה, תודה. מה בכל זאת אנחנו יודעים?
תראו, אנחנו יודעים בוודאות שיש חיים, אנחנו יודעים בוודאות שיש יקום, אנחנו יודעים בוודאות שהרוב הגדול של החומר ביקום הוא חומר דומם, ואנחנו יודעים פחות או יותר איך התחיל להתפתח היקום, גם זה לא עד הסוף, עד הרגעים השניות, שברירי השנייה הראשונים, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר איך התחיל להיווצר חומר ביקום, ואנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו, המין האנושי, שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, איך קרה שלפתע פתאום מחומר דומם במקום כזה או אחר ביקום, פתאום נעשה משהו חי. וכשאני אומר שאנחנו, המין האנושי, שואל את עצמו את השאלות האלה, זאת שאלה מאוד עתיקה, כלומר, אנשים בעבר המאוד רחוק שלנו כבר התחילו לשאול. זה לא שאלה שהמדע המודרני בלבד עוסק בו. למשל, אריסטו התעמק בשאלה הזאת, ואחרי דיונים ארוכים מאוד, הוא אמר מין משפט כזה שחיים נוצרים מתוך החומר הדומם, מפני שזאת דרכם של חיים להיווצר מתוך החומר הדומם.
זה מה שנקרא לפילוסופיית האוטולוגיה.
כן, בדיוק. המצרים הקדמונים גם כן הסתכלו על הנילוס, והם ראו שאחרי שהנילוס גואה על גדותיו, פתאום יש הרבה מאוד ספרדיים.
נכון.
מסקנה, צפרדעים נוצרות מתוך הבוץ.
יפה. כבר הסופר המקראי תהה לגבי הדבר הזה, והנה יש לנו את בראשית, שבו מסבירים לנו איך
סיבה ותוצאה, כן.
בראשית מבוסס על המילה האלוהית, ואנחנו לא יודעים את זה לבטח, אבל אפשר לנחש שההליכה אל המילה האלוהית נעשתה בסוג של חוסר ברירה, כי הסבר יותר טוב לא היה להם, ולכן הם אמרו, אוקיי, אז היה חומר דומם, אלוהים אמר ויהי משהו, והוא נהיה.
אבל יכול להיות שעד היום, אנחנו במאה ה-21, אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב, שאין לנו אלא להגיע למסקנה, שאין לנו מושג, שזה דבר עצום וגדול, ושיש אלוהים פשוט, ואנחנו לא נבין, הוא מבין.
תראי, בואי נחלק את מה שאת אומרת לשני דברים, ונפריד לרגע את שיש אלוהים.
אוקיי.
Okay. כי אם את רוצה להגיד שאין לנו מושג, אז הרי כבר אמרנו את זה בהתחלה.
נכון.
הנקודה היא שאריסטו ורשי והרמב״ם והאיכרים האירופיים והמצרים הקדמונים, כל אלה שניסו להתמודד עם זה בצורה של צפייה בתופעות, היו במצב דומה לשלנו, אבל הם היו הרבה יותר רחוקים מהאמת. כלומר, אנחנו במאה ה-20 ובמאה ה-21, בכל זאת יש מחקרים שעושים את המאמץ הזה בצורה יותר מושכלת, ולכן הם מצמצמים בצורה משמעותית את חוסר הידיעה שלנו. זה נכון שהצמצום הזה הוא צמצום כמותי ולא מהותי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מגיע לרגע המכריע, רגע האמת, כפי שאפשר לכנות אותו, אז אנחנו לא יודעים מה באמת קרה ברגע האמת, בצורה די דומה לזה שהמצרים הקדמונים לא ידעו מה קורה ברגע האמת.
זאת אומרת, לכל המדענים, למדענים המודרניים,
שלנו, אנחנו רוצים לקוות ולהאמין שהמרווח שלנו, מאיפה שאנחנו נמצאים היום עד לפתרון הנקודה של רגע האמת, הוא יותר קטן מכפי שהיה בעבר. אבל זה לא יותר מתקווה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים אפילו בזה.
אולי אבל נסביר למאזינים שאינם מומחים במדע, מה בדיוק קורה ברגע הזה? מה זה אומר?
אמרנו שאנחנו לא יודעים.
לא, אבל יש לנו איזה תיאוריה, יש גם בספר, מתוארת התיאוריה של מה קורה, מה מגדיר חיים.
אנחנו, ההנחה, זאת הנחה, לא מה אנחנו יודעים, אלא מה אנחנו יודעים להניח. על בסיס הסתכלות בתופעות טבע אחרות, אנחנו יודעים להניח שחומר דומם, בצורה שנמצא בתנאים כאלה או אחרים, עושה אינטראקציה בינו לבין עצמו, בין חומרים שונים שנמצאים אחד ליד השני, נוצרות ריאקציות כימיות כאלה ואחרות, ואנחנו אומרים שבשלב מסוים, אנחנו מניחים שבשלב מסוים יכולה הייתה להיווצר קונסטלציה, צבר מולקולות, איזשהו חומר, איזושהי תופעה של קבוצה חומרים שהתגבשה לעצמה יחד, וידעה לעשות שני דברים. היא ידעה לשכפל את עצמה שוב ושוב ושוב, והיא ידעה לעשות את זה תוך כדי אינטראקציה, חילוף חומרים כזה או אחר עם הסביבה. מבחינתנו, ברגע שיש את התופעה הזאת, נולדו החיים. וכל הוויכוחים שיש בין מדענים בכל העולם, בכל הזמנים, לפחות במאה ה-20 והמאה ה-21, שמתנהל מדע מודרני עם תהליכי עבודה מסודרים, הוויכוחים הם בין תיאוריות, מי, איזה חומר ואיך יכול היה להיווצר באופן ספונטני, ולענות על שתי ההגדרות האלה, על ההגדרה הזאת שמורכבת משני התנאים האלה.
אז רגע, אז יש אלוהים, בקיצור, אני חוזרת לזה. זאת המסקנה, אני מצטערת.
אני, לא, 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 בואי נעשה פשרה מסוימת.
אולי יש אלוהים.
לא, לא, זה לא חוכמה. אני אומר, כמו שאנחנו לא יכולים להוכיח שיש אלוהים, אנחנו לא יכולים גם להוכיח שאין. זאת אומרת, בעברית פשוטה, כל החילוניים הקיצוניים שאומרים, אין אלוהים, בטוח אין אלוהים, לא יכול להיות שיש אלוהים, הכל מתנהל לבד והמדע וכו', הם נמצאים באותו מצב של טענה מופרכת על פניה, כמו אלה שאומרים, יש אלוהים, בטוח, יש בורא לעולם, וכולנו נותנים דין לפניו.
יכול להיות שהם לא מבינים במדע, אנשים האלה שאומרים שבאופן ברור אין אלוהים. הם לא קראו, הם לא מבינים את המדע. אם הם מבינים, אז הם אומרים אולי.
בדיוק,
הם נמצאים במקום של האמונה.
אלה גם אלה לא מבינים במדע, לא מבינים את המורכבות של השאלה הזאת, והם לוקחים תופעות שהם רואים, מסיקים מהם מסקנות כאלה ואחרות, אבל כשהם מגיעים לרגע האמת, הם עושים את הליפ, את הקפיצה, לפי מה שהם רוצים לראות, לפי השאיפות שלהם, האמונות שלהם.
כן, כן, לא קשור למציאות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי זה אני חייבת פשוט לשאול. אז אנשים שאומרים שהם פגשו חייזרים, באמת פגשו חייזרים?
תראי, אני לא יודע אם האנשים האלה שאומרים שהם פגשו חייזרים אכן פגשו חייזרים, אבל הדעת נותנת שחיים הם לא, אם משהו נוצר ביקום הגדול והרחב, הדעת נותנת שזה לא נוצר דווקא במקום אחד ספציפי, ושאין ייחוד לנקודה מסוימת בזמן או במרחב ביקום. ולכן הנחת העבודה צריכה להיות שאי שם ביקום, במרחב ובזמן, יש, סלש היו, סלש יהיו, חיים ואפילו תרבויות תבוניות. הבעיה היא שאנחנו יצורים מאוד מוגבלים, ומהירות האור מקרקעת אותנו לכאן, ולכן היכולת שלנו לפגוש אותם בפועל היא מאוד מאוד קטנה.
אבל יש סיכוי שאולי בזכותם יש חיים על פני כדור הארץ, זה גם מוסבר.
זאת גם אפשרות, אבל זה עדיין לא פותר את השאלה המקורית. נניח שבזכותם יש חיים, אז איך החיים נוצרו אצלם? אנחנו עדיין שואלים
אולי הם יודעים, שאלה. אנחנו ניפגש ונשאל אותם. עוד, תסבירו.
עוד כמה,
יכול להיות שאנחנו חושבים שאנחנו תבונים, אבל מה? הם באמת תבונים.
זה רעיון נפלא.
וגם אני ראיתי את מסע בין כוכבים, ובעוד כמה שנים יהיה לנו יכולת לטוס במהירות של 9 פעמים מהירות האור, ואז כל העניין הזה יהיה הרבה יותר פשוט. לא לחכות, לא לעצור את הנשימה.
אני גם מאוד אוהב מדע בדיוני, וגם בעוונותיי כתבתי איזה 2-3 ספרי מדע בדיוני, אבל אני חייב להודות שבעולם האמיתי, הסיכוי שמשהו, לא חשוב מה, ינוע, מהר מן האור, איך להגיד את זה, מאוד מאוד זניח.
אז נשאר בחוסר ידיעה, זה גם דבר טוב.
כן, זה נותן פרנסה ועיסוק לשנים הבאות.
החיים מתחילים כאן, זה הספר שכתבת, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך, אבסם מסגד.
תודה לכם ושנה טובה.
שנה טובה, להתראות.
להתראות.
חזרנו, אנחנו נעשה את פינת הספרים החדשים. אנחנו מזכירים במדי פעם ספרים שלא התייחסנו להם בצורה נרחבת, אבל בא לנו להזכיר לכם אותם, ועכשיו זה חשוב במיוחד, יש זמן לקרוא ביומיים הקרובים, ואחד מהספרים האלה הוא ספר שמפתיע מאוד בשבילי, שיצא השנה לפני כמה חודשים, כבר רק עכשיו קראתי בו, סוליטודו של יעל זילבר כהן, הוא יצא בהוצאת פרדס, אני אקרא את הפתיחה שלו. ככה זה מתחיל. נשים רוחצות אותי בהתנדבות בבית הטהרה, כאילו שאינני נקייה מספיק. אני, שמתקלחת יום יום בכל עונות השנה, שצמתי שבועיים לפני מותי, אותי לא צריך לטהר. אבל הן מזרימות מים אפילו לתוך הישבן ואחרי הלבשת התכריכים. כשאני מוכנה לקבורה, הן יוצאות על אור השמש וצוחקות ביניהן על הגופה הזקנה, על הארוחה שהרביצה בסעודה האחרונה, כמו הרופאים שמספרים בדיחות שחורות בחדר הניתוח. יש לי יחס עוין מאוד לצועה. לא לצועת תינוק, גם לא לשל ילד רך בשנים. אני מתכוונת לצועת מבוגרים, גם לזו שלי. היא הסמל של כל מה שעלינו לשמור מרחק ממנו. לא להשאיר לה זכר באסלה. לנטרל את הריח בשירותים במהירות האפשרית. לא לחשוף אותה לעינו של אף אחד. לא לנפוח. מתן אותה מבשר על קיומה. אני חושבת על העובדים הסיעודיים שמלאכתם היא לנקות בידיים עטויות כפפות את ישבני הקשישים והחולים. והמטופלים? או, מה נורא האלבון. לו אני במקומם הייתי מבקשת את נפשי למות. כל תוצאות ההסתרה שנקטתי בהן במשך חיי עלו באשן. הצועה שלי תהיה גלויה לכל, לעיני הילדים שלי, המטפלת, המנקה בבית האבות, הרופא, מי לא? כל זר יהיה רשאי לחלוף על פניי כשהוא סותם את הפה ומעווה את פניו. לאן אפשר להימלט מאפשרות כזו בעתיד, אם לא למחוזות הדמיון? וזה ספר שעוסק בדברים אחרים לגמרי, זה לא נשאר שם, זה עוסק באמת בהזדקנות ובלהסתכל אחורה על החיים ולהתגבר על טראומות מסוימות.
מה זה, דיאלוג של אישה שמתה כבר? בעצם כל הספר?
בעצם כן, אבל היא חוזרת לחיים שלה, רוב הספר היא בחיים. Mm-hmm. היא בחיים ומסתכלת אחורה ועושה את זה עם הרבה מאוד כנות, וזה שייך לזה, לסוגה כזאת של הביוגרפי אולי. מאוד מעניין.
אוקיי, אני לא אקריא, אני לא אקריא שום דבר, אבל אני רוצה פשוט להמליץ לאנשים שרוצים משהו פחות מדכא וקשה, לא הייתי מדכא, אבל קשה עם צועה מזה שעתיים לצת עכשיו, אם הם רוצים משהו קל יותר ביום כיפור, למשל ספר מתח, אני פשוט קוראת עכשיו את הספר האישה שלא הייתה, של אילה בן פורט, אני עוד לא גמרתי, אני עוד במתח, אבל אני יכולה לומר שיש שם איזה עניין כזה עם אישה צעירה, נשואה, אימא לשניים, שבוקר אחד היא נעלמת. ויש את השאלות האלה, שאלות של איך זה יכול להיות שאישה שיש לה שני ילדים, בוקר אחד נעלמת. ועוד דברים. זה ספר מתח, אז אני לא רוצה להרוס שום דבר. אני מאוד ממליצה עליו, אני בינתיים מאוד נהנית ממנו.
נמליץ על עוד אחד? יש לנו זמן לעוד אחד אחרון? אנחנו, אני רוצה להמליץ על קלר קיגן, שהיא סופרת אירית. סופרת טובה מאוד, יצא עכשיו ספר שלה בהוצאת 9 נשמות, אנטארקטיקה, 16 סיפורים קצרים, ויש שם סיפור קצר אחד, זה ספרים שיש בהם תחושה עזה של אימה, של מועקה
סיפורים,
גדולה.
כן.
סיפורים. סיפור אחד עוסק, הוא נקרא, אוי, ברח לי השם שלו, בוא נראה, השם שלו זה המים העמוקים ביותר, והוא עוסק באומנת שמטפלת בילד, ואחד מהקטעים עוסק בזה שהם נוסעים ביחד לעיר הגדולה, והאימא והאבא יוצאים לבלות, והיא נשארת האומנת, נשארת לטפל בילד, וככה זה עובד. ככה זה כתוב. כשהם חזרו כבר היה מאוחר, היא התנמנמה על הכיסא, אבל התעוררה כששמעה אותם מדברים בחדר השינה. אחר כך נפסקו הדיבורים והבעל יצא אל המרפסת. עשן סיגר ואוויר כפו נכנסו שוב לתוך החדר. הוא הבריח את דלתות המרפסת, נכנס שוב, התיישב על קצה הספה והביט במי למעלה. היה לו ריח וודקה ומי גילוח פולו, והאומנת הרגישה את הקור שמפיצה חליפת הצמר היקרה שלו. את יודעת מה יקרה אם ילך לנו הילד, נכון? הוא שאל. אם ילך לנו הילד, גם האומנת תלך. אז תדאגי לנעול את הדלתות של המרפסת, יקירתי, אחרת תעלי על המטוס הראשון הביתה. הוא רחן פתאום ונשק אותה. נשיקה מוזרה ומחושבת, נשיקת שדה תעופה למישהו שאתה שמח לשלוח לדרכו. ואז קם וחזר לאשתו. כל הסיפורים ככה נותנים תחושה כזאת, שאולי גם היא בעצם קצת מלחיצה ליום הכיפורים, אבל בכל זאת.
אוקיי, אז הגיע זמננו להיפרד. תודה רבה לרות דוד אמיר ומשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב אחרי סוכות ביום שלישי הבא. גמר חתימה טובה. להתראות.